והארץ הייתה תוהו ובוהו, זה החלק שנשבר באמצע של החורבן. ויאמר אלוהים יהי אור, זה החלק של הבניין השני. ושם המדרש אומר שהבניין השני הוא בנוי ומשוכלל. כלומר, יותר טוב, יש את המילה משוכלל, נוספת על הבנוי הראשון. בנוי, חרב, ובנוי ומשוכלל. כלומר, השכלול שנוצר מהשותפות האנושית חשובה מאוד. וזה כלל גדול ביהדות, ומי שמצביע על הדבר הזה בדרך כלל זה המהר"ל. המהר"ל זצ"ל אומר שלפני שאנחנו מגיעים למדרגה של הוויה חדשה, צריך שיהיה סתירה של הבניין הקודם. הכל מתמוטט, כל מה שהיה לפני מתמוטט. זה לא שאנחנו עוברים בעדינות ממצב למצב, אלא כל פעם מחדש המצב שהיה אתמול ושאני עוזב אותו הוא נשבר לחלוטין לפני שאני עובר לשלב אחר. וזה מבהיל, זה לא פשוט, זה לא שהיית במצב ועכשיו אתה גדל ונגמר הסיפור, לא. לפני שאתה עובר אתה לא יכול לעבור לשלב הבא אם השלב הנוכחי לא נשבר לחלוטין. ולכן לפני שיהיה בניין צריך שיהיה חורבן. יש לנו מדרש מאוד קשור לתקופה, במיוחד לתשעה באב, שהמשיח נולד ביום שנחרב בית המקדש. למה? כי בלי החורבן הוא לא יכול להיוולד. זה מה שזה אומר. כי המדרגה של המשיח גדולה יותר מזו של הבניין, וכל עוד הבניין קיים, אורו של משיח לא יכול להיות, כי זה הוויה גדולה יותר. אז צריך חורבן של המצב של המקדש כדי לאפשר את ההולדה של מלך המשיח מדרגה יותר גבוהה. אז בחיים שלנו, אם מבחינת הכלל, אם מבחינת הפרט, תמיד כשאנחנו עוברים ממצב למצב, ממדרגה למדרגה, מגלות לגאולה, תמיד יהיה משבר גדול לפני. כן, כמו אותה אישה שיושבת על המשבר כשהולכת ללדת, כן, המילה משבר היא משבר. והקושי הוא יותר גדול דווקא כשהמצב הופך להיות גבוה יותר. כלומר, אם גדלתי בצדקות, היצר הרע שלי גדל ביחד איתי. זה הולך ביחד. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. לפני כמה חודשים השתתפתי בגיור. אנשים שרצו להתגייר והעבירו מבחנים וכו' וכו', ואני הייתי צריך לטפל במכון מאיר באחד מהילדים. והסברתי לילד, להורים, כן, זה לא פשוט הגיור שלכם. אתם רוצים להתגייר, אבל תדעו לכם, קודם כל שאתם נכנסים לכלל ישראל. אתם לא תהיו נידונים כגויים, אלא כיהודים עכשיו. זה סיפור אחר. זה הם ידעו. אבל אמרתי לכם, אני אגלה לכם סיפור. אמרתי לכם, אני אגלה לכם מדרגה גבוהה יותר. עצם העובדה שתהפכו להיות יהודים, ברגע שתהיו יהודים, מה שאני עכשיו אומר לכם, אתם לא יכולים להבין אותו, כי אתם עדיין לא. כשתהיו יהודים, היצר הרע שלכם יהיה יצר הרע של יהודי. עכשיו יש לכם יצר הרע של תינוק קטן, בן חודשיים. הם לא יודעים על מה אני מדבר. כששינוי הנשמה חל, כי זה תהליך הגיור, היצר הרע שלהם פשוט הופיע. והתחילו כל הבעיות וכל הדברים שהם לא ידעו על מה אני מדבר בשלה לפני. כי אצלם הכל היה נקי. אלא מה קרה? בגלל שקיבלו נשמה גבוהה מאוד, קיבלו את היצר הרע שמתאים לנשמה הזאת. הם לא יכלו להתמודד עם זה, הם לא ידעו מה זה בכלל. כלומר, התהליך ככל שהוא גדול יותר, גם הרע שמסביב גדול יותר. החורבן של המצבים שצריכים לפנות את מקומם בשביל המצב החדש, גדול יותר, גדולים יותר. ולכן כתוב, אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. כלומר כשמלכות נגמרת וצריכה להופיע מלכות אחרת, שלב חדש במלכות, יש חייב שיהיה הבדל ביניהם, אחד לא נוגע בשני, והרק שביניהם זה המשבר הגדול, אחר כך להישבר כדי לתת את המקום לשני. הדבים השליליים מופיעים בתהליך הגאולה ביחד עם תהליך הגאולה, זה הולך ביחד, זה מין מתנה עם הצד השלילי שנמצא מקביל, הולך ביחד ומתקרבים לשלב סופי של גילוי יחד עם המשברים שהולכים וגדלים, זה נקרא חבלי משיח, כן, כאילו מושכים בחבלים עד שמגיעים לגמר התיקון. יש בעיות בגישה למשיחיות, יש אנשים שלא מבינים מה זה משיח. בשביל הרבה אנשים משיח זה רק השלב הסופי של גילוי, הם לא מבינים את התהליך בעיצומו. יש לנו ברכה שאנחנו מברכים ולא כל כך שמים לב על הברכה הזאת, כן? ותחזנה עינינו בשופחה לציון ברחמים. מה זה ותחזנה עינינו בשופחה לציון ברחמים? לא שתראה לנו את החזרה לציון ברחמים, אלא שנזכה לראות ולהבין שזה הגבלה. כלומר, יכול להיות מצב שתהיה גאולה ולא נראה. זה סותם הרבה בורות, אנשים לא מבינים מה אני אומר. כלומר, אתם חושבים שמשיח בא ומתגלה ורואים והכל, וזה, נגמר הסיפור, כן, שמחה גדולה, עושים לכותל, שרים וזה. לא, זה לא ככה עובד. קודם כל, משיח זה לא דבר שהוא נגמר, זה דבר שהוא בלתי סופי, אף פעם לא נגמר, אף פעם לא נגמר. אתם שומעים טוב? כלומר, עכשיו שמעתם את כל השופר, הולכים כולם לכותל, מסיבה גדולה, עד שתיים בלילה, המשיח אומר דברי תורה, כולם שרים, כולם שמחים, ואחרי זה צריך לחזור לכפר. לא יש לי מין משיח בירושלים, צריך לחזור לכפר, ללכת לישון. חשבתם על זה? וקמים בבוקר למחורת ומספרים, וואי וואי, אתמול הייתי בכותל עם מלך המשיח, בסדר, אבל נו מה, עוד שמונה בבוקר, טוב, הוא עושה את העבודה שלו, אני צריך ללכת לעבודה. חשבתם על זה? אתם חושבים שכשיבוא המשיח הכל משתנה לחלוטין, העולם נגמר באותו יום, באותו רגע נגמר הסיפור? תוציאו את החלומות האלה, זה שטויות, זה אנשים שלא מבינים מה זה גאולה. המשיחיות לעולם לא תיגמר. גם שיבוא משיח, יש תהליכים בתוך המשיח עצמו. למה אני אומר לכם את זה? כי אני לא מדבר על העתיד, אני מדבר על עכשיו. הגאולה כבר התחילה לפני 60 שנה. ויש אנשים שלא ראו. כשמברכים ותחזן עינינו בשופחה לציון ורחמים, הם אומרים משהו שהם לא ראו, לא זכו לראות אותו. הקדוש ברוך הוא אומר להם, הנה, התחלתי כבר. אתם לא ראיתם, פספסתם את ההתחלה. למה הדבר דומה? לילד שנמצא עם אבא שלו באוטו, והם נוסעים לאילת לחופש. וכמה קילומטרים לפני אילת, הילד יוצא מהרכב, אומר, נמאס לי כבר, אמרת לי שאנחנו נוסעים לחופש, ואנחנו כבר 4 שעות ברכב, איזה בלגן, אין חופש, אין כלום. ואבא ואמא והאחים והאחיות מסתכלים ואומרים לו, אבל אנחנו בתהליך הולכים, רק 2 קילומטר מגיעים. כבר 4 שעות אנחנו בתהליך החופש הזה. אתה לא מבין שזה גם חלק מההוויה? היית צריך לשיר בדרך, היית צריך להרגיש שאנחנו מתקרבים לחופש ולתענוג. אלא בשבילך, כשנכנסים לתחום העיר, זה החופש הגדול. אתה טועה? כי לעולם לא תסתפק, גם שם זה לא נגמר. בתוך העיר אתה ממשיך להסתובב, ויש משהו לעשות הערב, ומחר בבוקר, ומחר בצהריים, וכו' וכו' וכו'. אנשים שלא יודעים לראות את תהליך הגאולה הם אנשים חולים, וצריך רפואה. יש תרופות לזה. התרופה הגדולה לזה זה לימוד אמונה. וזה מה שאנחנו משתדלים מציאת הדשמיה ללמוד, לראות את הדברים כמו שהם באמת, ולא להגיד ולהיות כפוי תורה בעזרת השם שיבוא המשיח ותהיה הגאולה. אתה אומר לי דברי כפירה בזה שאמרת עכשיו, עדיף שתשתוק. תגידו, כשנזכה לגאולה שלמה, סופית, כן, מה שאנחנו לא מבינים, אבל אל תגיד כשתתחיל הגאולה, כשתהיה הגאולה, זו כפירה וזה זיזול בתהליך הגאולה שכבר התחיל ואתה עושה כאילו לא ראית כלום. לכן, כל זה אני אומר, כי בתהליך הגאולה שנקרא גאולה, יש שלבים שליליים, כי הרי עדיין לא הגעת. כיוון שלא הגעת, יש חיסרון בדרך, יש זמנים של חושך, של העדר. מה תעשה בזמנים האלה? וזה גם חלק מהגאולה. אתה צריך לדעת שהחלקים האלה הם קשורים לתהליך עצמו. אבל זה יהיה קשה. אני בקטע האחרון של הדף 2, למטה בצד ימין, לעת עתה אין תכונה זו מתגלה אלא בצדדים השליליים. כלומר, אנחנו מדברים על גאולה, ופתאום, במקום לראות גאולה, אנחנו רואים רק צדדים שליליים. אתם יודעים למה? כי הגאולה זה קודש שעתיד להופיע בשלמות בטבע, כן? הוא התחיל כבר. למשל, אנחנו עכשיו חיים באמת. כן, מסביבנו יש מיליונים ומיליונים של אויבים, ומשום מה הם לא מצליחים להיכנס. הם מנסים כל יום ואלפי פעמים ביום, כן? יש נס, תמידי. אבל, כשהגאולה בתהליך שהוא נבנה יותר ויותר, עוברים מקודש לחול. כשעוברים מקודש לחול, כי הרי הקודש צריך להיות בתוך החול, זה אומר שיהיה זמן של הגזמה. תמיד זה ככה. הרי כשעוברים ממצב למצב, גם בחיים שלנו, אז בהתחלה, בשלבים הראשונים, מגזימים. כשמישהו יצא מלימודים, ויש לו את הימים הראשונים של החופש, אז הוא מגזים. בצד השני לגמרי, זה אנטיתזה ממה שהיה לפני שבוע בבית ספר. זה הטבע של האדם, עד שהוא חוזר לאיזון. בחיים שלנו זה אותו דבר. עד גיל X, 14-15 היינו ילדים טובים, ילד טוב ירושלים, פתאום מתחילים ככה לצאת, זה הכל נהיה מאוד 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 לא פשוט בשביל ההורים. זה הגזמה ודיבור מוגזם והכל מוגזם בילד, ואחרי זה כשהוא מתבגר יותר הוא חוזר לאיזון. בתהליך הגאולה הדברים בדיוק אותו דבר. שלב הראשון יהיה שלב שאנחנו יורדים, מורידים את הקודש ומגלים את הקודש בחול, וכשהקודש מופיע בחול אז יש לו זמנים שהחול יהיה בגוזמה. כלומר, ההתחלה תהיה מוגזמת, ריבוי יתר של חול, של דברים שליליים.
אז בעצם
כשיש
הדברים מגיעים לרמה מאוד גבוהה.
נכון. נכון. זה אומר שהרמה הפנימית, כפי שאמרתי לכם בשבוע שעבר, שהמשיח הוא פוטנציאל, תמיד גנוז בפנים, כשמגיעים לרמה כזאת של זריקת כל הקודש וחוצפה כזאת, זה אומר שבפנימיות הקודש גדול ביחס, כי אמרנו שהיצר הרע תמיד באותו יחס. כלומר, ככל שהחוצפה תהיה גדולה יותר, או בדברי חז"ל, בלשון חז"ל, חוצפה יסגת, אז קדוש יסגת. ובגלל שיש קודש גדול, שיש פה מנובל. בדיוק אותו דבר. אם יש חוצפה גדולה בדור הצעיר, זאת אומרת שהפוטנציאל לגאולה הוא מוכן. ולכן הדור הזה בינתיים תופס את הצד המוגזם בקיצוניות של חומר, כמו שהייתה מדינת ישראל בתחילתה, קיצוניות של חומר, עד שנחזור לאט לאט ונשתף את הבניין הרוחני. אז בינתיים לומדים אמונה ומדברים בצורה שונה עם הדור, אם קודם כל מבינים את התהליך. אם אני לא יודע מהו התהליך, אז כל פעם שקורה משהו שלילי, מה אני עושה? אני שובר את הכל. אני לא מבין את שפת הילד או שפת הדור והביטויים שלו, כן? הם יכולים להביא אותי למדרגה הפוכה לגמרי. הרי אתם יודעים שבין איש ואישה למשל, או בין הורים וילדים, יש קודים בדיבור. נכון? אם למשל אני קם בבוקר ואומר אין מספיק סוכר בחלב, אז האישה צריכה להיות חכמה. היא צריכה להבין שאני לא מדבר עכשיו על הסוכר ועל החלב. למה הגעתי לומר שאין מספיק סוכר בחלב? מה הוא רוצה לומר? אז אם האישה חכמה, היא באה ואומרת לי, הבנתי מותק, בוא נשיקה. ואם היא לא מבינה, היא אומרת, קח את הסוכר, תשים כמה שאתה רוצה. אני נותן בכוונה דברים קיצוניים, אבל זה מה שהולך בחיים שלנו כולם. כלומר, אנחנו מדברים ורוצים לומר דברים, אבל משום מה לא אומרים את הדברים שאנחנו רוצים, אבל אנחנו אומרים אותה בביטוי אחר, בצורה אחרת. ואדם שמולי צריך להיות מאוד חכם, יש לו מילון פנימי של פענוח, והוא צריך לפענח את מה שאני אומר בלי לומר. כן? וזה צריך חוכמה גדולה. אותו דבר עם הדור. הדור אומר לי משהו, אבל הוא משדר את זה במילים שאני לא אוהב לשמוע. אני לא צריך להתייחס למילים, אני צריך להתייחס לתוכן, למה שהוא רוצה להביע בזה. אם הוא רוצה לשים לי מוזיקה עם קצב שאני לא סובל, הוא רוצה קצב בחיים. משהו נרדם פה. הוא רוצה לומר לי, נרדמתם, אתם זקנים, תתעוררו קצת. מה הולך פה? אני רוצה... לא, אני לא יודע, אני חס עם איזה ג'אז רגוע.
אז
בחר
לי משהו
לא עורך.
כל הלילה.
בסדר. צריך לדעת איך לאכול את הדברים. בסדר?
אבל הם יגידו לתת לנו פסק.
מה הוא חושב?
כן,
כן. בדור, 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 בגאולה. אני מדבר עכשיו על גאולה, נושא הגאולה זה אותו דבר. כן, יש גאולה פרטית, גאולה כללית, אותו דבר. לראות את התוצאות, אבל לראות יותר את מה שגנוז בפנים. הרי כל הלימוד שלנו זה לימוד שהוא לא מתייחס דווקא לפן החיצוני של הדבר, אלא לתהליך הפנימי, לרעיון. אל תגידי לי שזה זה אוסף של אותיות. יש תוכן פה, כן? אני רוצה לדעת מה זה מספר, מה אומר פה הספר. אם אתה אומר לי זה א' ב' פלוס ג' פלוס ד' וזה בשילוב כזה וכזה וכזה, לא אמרת לי כלום. לא עזרת לי. אני רוצה לראות מה התוכן הפנימי. בשיעורים זה אותו דבר. אתם הולכים לפעמים לשיעורים, והשיעור מההתחלה עד הסוף זה רק ציטוטים, 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 ציטוטים. כלומר, כתוב בגמרת, מסכת שבת, דף, היי, אמר רבי, כל הרצה, ראיתי במקום אחר, בספר תולדות אדם, שבאנו מביא את אותו עניין. רשי במקום אומר שזה זה זה. התוספות מקשים ואומרים שרשי אמר ככה, והם אומרים ככה. מה אתה עושה? שעתיים של ציטוטים, יש לי במחשב מיליונים כאלה ציטוטים, אני לוחץ על כפתורים, הכל יוצא לי על דף. אז מה עשית? איפה השיעור? מה החידוש פה? לומר לי שאספת מכל המקומות הנושא הזה? זה לא שיעור. השיעור זה הדבק שעובר בין כל הציטוטים האלה. מה אתה מוציא מזה? המית הפנימי. השרף הנוזל בתוך העצים. אז יהיה כזה תקופה של מעיסת התורה, המצוות והמוסר. אולם לבסוף, דרך כל הסיבוכים והמשברים, כלומר, הם חלק מהתהליך הזה. אתה אפילו בסוף תגיד תודה. תזכרו, למשל, לפני 10 שנים, שהייתם במשבר מאוד גדול, כל אחד יחשוב על איזה תקופה שהייתה לו קשה מאוד בחיים, והוא חשב שהחיים שלו עבודים. הוא אמר, היום אני כבר לא רוצה לחיות יותר. והיום אחרי 10 או 20 שנה, לא חשוב, כל אחד יבחר לו את הקטע בחיים שמאוד מאוד. והיום הוא אומר, מזל שקרה לי מה שקרה לי שם. זה עזר לי להיות מה שאני היום. בלי זה לא הייתי יכול לדבר על כלום. המשבר שם, קיללתי את כל העולם באותו יום. ואם הייתי עם עיניים חכמות, הייתי רואה שהקדוש ברוך הוא עשה לי את התהליך הזה, שלכאורה מאוד קשה היה, אבל מאוד עזר לי להגיע לאן שרציתי להגיע, בצורות לא צורות, דרכים לא דרכים. כלומר, יש תהליך ויש בניין ויש בעל הבית, הקדוש ברוך הוא מכוון את התנועה. דרך כל המבוכות והלחצים אשר באים בעצת השם, כולם בעצת השם. בדיוק, בדיוק מכוון להתמקד בנקודה העצמית שלנו, תתפרץ האמת הפנימית הנשמתית של הדור בכל עוזה. בסוף זה מתפרץ, זה יוצא החוצה. כן, המשיח נקרא פרץ. בגלל שתהיה פריצה כזאת של התפרצות, כן? לאלה, לאלה מכל ההופעות הרוחניות שהכרנו עד עתה. היינו פר וילדים טובים על עכשיו. כלומר, ההתפרצות הזאת, שהיא מאוד מפחידה, מאוד שלילית, היא מביאה איתה גם כן מעלה רוחנית משיחית שלעולם לא ראינו, מעולם לא ראינו. היא חייבת לבוא במדרגה הרבה יותר גדולה. הרי אנחנו מטבענו שמרנים, כן? כל אחד שומר על מה שהוא היה הוא. כלומר, עכשיו אתה בגיל 40, אתה אומר, מה שאני הכרתי זה היה יפה. היום המוזיקה, זה שווה כלום. כשאני הייתי, זה היה מוזיקה. כשאני הייתי, היו שירים. כשאני הייתי, היו אומנים. כשאני היום הכל... מה זה טעות? צריך להיות מאוד מאוד גמיש, ולראות שדווקא המשבר הזה, השינוי הזה, מביא דברים הרבה יותר גדולים, שלא הייתי יכול אפילו לזכות בדור שלי. כלומר, צריך לכבד את המשבר המפחיד הזה כדי לאפשר גילוי גבוה את זה. אז מה שהכרנו עד עכשיו היה ממש סיפור של ילדים קטנים, גם ברוחניות, גם בתורה, גם בלימודים. כלומר, אני אומר לכם את זה במילים פשוטות, התורה שתלמדו בדורות האלה היא בכלל לא אותה תורה כמו שלמדתם לפני 10 שנים, 15 שנה. תורה אחרת לחלוטין, אתם תגדלו כמו שלא תאמינו אפילו. אתם תלמדו דברים, כן, בעשור הבא, הזה, שמעולם לא חשבתם על דברים גבוהים כל כך וחכמים כל כך. למה? כי הדור שלנו מוכשר, זהו, זה נגמר, זה יוצא. ההתפרצות הזאת מביאה איתה את כל הדברים האלה. זה כמו צונמי שהורס הכל, אבל מוציא לך דגים שלעולם לא ראית. דברים תת-קרקעיים שהיו גנוזים שם בפנים, ופתאום אתה רואה דמויות, דברים, איפה זה יצא? לא ראיתי בחיים. אז מצד אחד יש משבר גדול, מצד שני זה מביא איתו דברים שלא היית יכול להשיג בלי. כי זה הלך וחפר דברים מאוד מאוד פנימיים. מפני שאורו של משיח, שהיה נעול באלף מנעולים, מאיר במשמת הדור. איפה זה אורו של משיח? איפה הוא מאיר? בנשמה של הדור. כלומר, לפני שהמשיח בא, משיח זה לא איזה אדם לבד. זה הכנה, זה דור שלם, זה אנשים מסביב, זה מנגנון, זה מכשיר, זה מכונה, הוא ייקח איתו אנשים שיעזרו גם כן. הוא כבר לוקח אותם עכשיו. הוא לוקח אחד אחד ואומר לו, אתה תלך לשם, אתה תתחיל להפיץ את המחשבה הזאת, כדי שיהיו רגילים, עוד מעט אני מופיע. מה יעשו אנשים שאין להם את הערך הזה של הדיבור המשיחי הזה? לא יבינו בכלל מה קורה, עוד פעם, בתחזנה איננו בשופכה נציון, אני לא אראה כלום, חד ושלום. האנשים לא יראו שהוא המשיח. לא יוכלו לזהות אותו. אנחנו מברכים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לי לזהות את הגאולה כשהיא תהיה. ומחשבתם של ישראל שקדמה לכל היא ההולכת ומהירה בדורות האלה. כלומר, אנחנו עכשיו מגלים את מה שהיה גנוז, אמרנו שהמשיח זה כוח גנוז, מה שהיה גנוז מתחילת בריאתו של העולם, שהרי בבריאת העולם מה כתוב? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אומרים חז"ל, זהו רוחו של מלך המשיח. כלומר, כשעוד הרוח האלוהית מרחבת על פני המים ואין עדיין כלום, יש כבר מה שעתיד לתת, כלומר, משיח. כלומר, ישראל. לכן, משיח קדם לעולם. ישראל קדמו לעולם. במחשבה תחילה. אף שהביטוי החיצוני הוא כל כך מנוכר וחצוף. כלומר, אף על פי שבחיצוניות יש ניכור גדול וחוצפה גדולה, זה מביא איתו באופן גנוז יותר את הגאולה. זה צריך להיות עם עיניים מיוחדות, כן? ציפית לישועה עם משקפת מיוחדת, כתוב עליה גאולה. מי שאין לו משקפת כזאת לא יכול לראות את התהליך, הוא לא רואה כלום. הוא רק מחכה למחר שיהיה המשיח, שתהיה הגאולה בעזרת השם. אנחנו מתקרבים לגאולה. כל זה ביטויים שהם כפירה ממש. אנחנו בתוך הגאולה, אבל צריך משקפת מיוחדת שכתוב עליה גאולה כדי לראות את זה. זה נקרא ציפית לישוע. לא מלשון קיווית שיום אחד תהיה ישוע. לא, ציפית. האם בכל חלק, תהליך של כל יום ויום בחדשות, הייתה לך משקפת וצפית בישוע? והציפייה הזאת היא לא פסיבית בלבד שאתה יושב ומסתכל, אלא מלמדים אותנו חז"ל שהציפייה הזאת היא אקטיבית, כלומר היא גורמת להתקדמות התהליך. ההסתכלות שלנו משנה את התהליך. כשאני מסתכל על דבר אני גורם לו זירוב. יש עוף שנקרא מהמשפחה של בת היענה, שכשהעוף הזה מטיל ביצה, כן? אני קבע מטילה ביצה, איך בוקעת הביצה? לא על ידי דגירה, אלא על ידי הסתכלות האמא על הביצה במשך 48 שעות. האמא מסתכלת על הביצה, כן, ציפית לישועה. ואומר האריזל שהעיניים של האמא, ההסתכלות הזאת גורמת, היא אקטיבית לזהוז בקיעת הביצה. ואם חז ושלום עובר בן אדם או חיה או לא חשוב מה בין וחותך את הקשר העין הזה, האמא רצה אחריו עד שהיא הורגת אותו, כי היא שברה לה את התהליך והיא צריכה לחזור עוד פעם 48 שעות כי זה רצוף. כלומר העין יש לה פעולה, היא גורמת את דברים. הרי אתם יודעים שהעין הרע זה עובד, נכון? חז ושלום 999 אנשים מתים בגלל עין הרע, ככה כתוב בגמרא. זה רק אדם אחד על אלף מת ממיטה רגילה. כלומר, אלף אנשים, 999 מתים בגלל שהתחיל משהו מעין הרע. שמישהו דיבר עליהם, וזה ראית, וואי איזה כיף לו, וזה זה, וראית מה הוא קנה, וראית את הבית, וראית את הזה, וראית את האישה, וראית את הגבר. מתחיל ככה. לכן צריך מאוד להיזהר. כשאומרים משהו על בן אדם, כן, ראית איזה רכב הוא קנה, שהקדוש ברוך הוא יוסיף לו. אלף קנה עליו. בלי עין הרע. שיוסיף לו. אתה מראה עין רחבה, לא עין צרה. כתוב במשנה, כשהגבר רוצה, זה לא בשביל כן, אבל אני אומר לכם את זה, זה לא חשוב. כשהגבר רוצה לבחור לו אישה, כתוב, קלה שעיניה טובות, אין כל גופה צריך בדיקה. האם זה הפוך, נכון? בודקים את הגוף ולא חשוב מה יהיה אחר כך בעיניים. מה זה עין טובה? עין רחבה, שהאישה הזאת רוצה להזמין, רוצה לפתוח את הבית שלה לתלמידי חכמים, לתורה, להכל, כן? זה נקרא עין טובה, היא נותנת בלי חשבונות, משפיעה תמיד לכולם. אישה כזאת מתחתנים איתה. אישה שהיא צרת עין חז ושלום, זה צרה לכל המשפחה. ולכן, כל גופה לא צריך בדיקה. אם העין טובה, תדע לך שכל הגוף בסדר. זה לא הנשמה, זה ההסתכלות. הנשמה מסתכלת דרך העין. כלומר, אם אני הולך לראות את העיניים של השנה, ואני בחודשים מוצא איפה העין, אז כל גופה של השנה לא צריך בדיקה. זה אותו דבר. והרי העיניים של השנה זה תמוז ואב. אנחנו עכשיו בעין של השנה, לפי ההשתכלות שלי על החיים ועל השנה, כל השנה לא צריך בדיקה, הכל יהיה בסדר, לפי איך אני רואה את המציאות עכשיו בחודש הכי שקשה לראות, שהכי הכי מעצבן, הכי הכי חונק. כי תמוז ואב יש דברים, אני לא יכול להיכנס עכשיו, אבל מסבירים לנו חז"ל שבחודש הזה המרגלים תרו את ארץ ישראל והוציאו דיבה על הארץ. כלומר, כל מה שיש לכם, הזבל שבפנים, אל תוציאו אותו על ארץ ישראל בחודשים האלה, חז ושלום. בכלל, אף פעם. אבל בחודשים האלה אתם חוזרים, פשוט משחזרים את חטא המרגלים. אז אם אתם שומעים אנשים שמדברים רע על ארץ ישראל, המדינה, על דברים כאלה, צריך לסתום להם את הפה. כי זו אשתו של הקדוש ברוך הוא. אם מדברים לשון הרע על אשתי, אני לא יכול לקבל. קל וחומר על אשתו של הקדוש ברוך הוא. החוצפה שבעקבתה במשיכה באה מתוך תשוקה פנימית לקדושת הדומיה העליונה. למה יש חוצפה, אומר הרב, בעקבתה במשיכה לפני המשיח? בגלל שיש תשוקה פנימית לקדושת הדומיה העליונה. כלומר, רוצים את האור האלוהי העליון, את היוטקה. וסוף שתגיע לה. כלומר, אנחנו יודעים, הדור הזה יודע שזה מה שהוא רוצה, כי הוא לא רוצה משהו בינתיים. אל תביא לי איזה רבי בנוני. אני רוצה את הגדול ביותר, אם אפשר את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, אני רוצה שהוא יהיה. אני לא רוצה שתביאו לי, מצאתי איזה רע באיזשהו מקום. לא להתפשר. אתם מבינים? אל תתפשרו בתורה. אל תתפשרו בתורה. תלכו ללמוד תורה אצל הרב הכי גדול שאי פעם פגשתם. לפחות שמדבר איתכם בצורה הכי פנימית, הכי נוגעת שאי פעם שמעתם. מתחת לזה אל תלכו. חבל, חבל על הזמן. לכו לגדול ביותר, לחזק ביותר, למי שמזעזע אתכם ביותר מבחינה פנימית וגורם לכם להשתנות ולשנות את חייכם. זה הרב. לא הכל שווה, אני פותח רדיו שום מאוד, שמעתי עוד פעם שם, עבוד קצת שם, עבוד קצת שם. זה לא אוסף של אינפורמציה, אנחנו לא עיתונאים. תורה זה חיים. אני צריך למצוא לי רב, עשה לך רב אחד, אחד שהוא הגורם לך את השינויים המהותיים לפנים. עם כל הכבוד לכולם, זה לא עניין של כבוד. אז אתה מחפש במשך החיים עד שאתה מוצא את ה... הרב, אל תזוז ממנו. וסוף שתגיע לה, בניהם עתידים להיות נביאים מהמדרגה היותר עליונה. הילדים שלנו עכשיו, הדור הזה, יצמחו לכם בבית אנשים קטנים שהם נביאים. וככל שנתקדם יותר, הילדים הקטנים יהיה להם כוחות של נבואה. וניבאו בניכם ובנותיכם, יראו דברים, יגידו דברים בצורה טבעית, שההורים צריכים קצת להקשיב, לדעת להקשיב לילדים, כן? ולראות, כן, לשאול שאלות, לבדוק מה קורה. מה זה אומר? זה לא סתם ילדים קטנים. בוא נתרגם את זה ליותר רחב. לא יהיה אפילו אפשרות באיזשהו שלב להבחין דבר בין רב לתלמיד. אתה לא יודע מי הרב מהתלמיד. זה מה שזה אומר. ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. כלומר, אתה לא יודע מי הרב, מי התלמיד, שמעתי את התלמיד, נראה לי שהוא עוד יותר יודע מהרב, אני כבר לא יודע מה, מי מו. למה זה קורה? בגלל שיש פסוק, והיו הרכסים לבקעה, כן? כלומר, הכל משתווה. הרכס הופך להיות שטוח, והבקעה גם היא הופכת להיות שטוחה. הכל עולה ומשתווה. הקדוש ברוך הוא מיישר לפנינו את השטח. אין הבדל, אין אפשרות ליפול. כמה שאנחנו מתקדמים יותר, השטח יהיה יותר ברור. ולכן גם ההבדלים התגמדו. תהליך ארוך וממושך נדרש כדי שתכונת חיים מיוחדת זו תצא לפועל בשלמותה. זה תהליך, אבל הוא ארוך, הוא איטי מאוד. מי שאין לו סבלנות הוא פשוט סובל. הוא סובל כי זה לא תהליך מהיר, זה כמעה כמעה, צו לצו, קו לקו, זעיר שם, זעיר שם. ככה כתוב. תחילתו של התהליך הוא דווקא בניין הגוף הלאומי והאישי. עוד פעם, לא לפחד, אנחנו נתחיל דרך גוף דווקא. השלבים הראשונים יהיו אפילו קיצוניות של גוף. כשפתאום גילית את הגוף, יש רק גוף. וזה לקח כמה שנים טובות של רק גוף. בוא נהנה ונוציא את כל התמצית שאפשר להוציא מהנאות הגוף. עד שכבר נמאס לך, אתה עובר לשלב של רוח. ככה קורה בחיים, ככה קורה בגאולת עם ישראל. בהתחלה יש קיצוניות מצד החומר, ולאט לאט זה מפנה מקום לגילוי של רוח. רמז לזה בפסוקים, בדברי חז"ל. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, כן? מידת הדין זה הצמצומים של הגוף, כן? אחרי זה אי אפשר, העולם לא יכול להתקיים, אז בא ושיתף מידת הרחמים, זה הנשמה. זה הולך בד בבד אותו דבר. אז זה גם בבניין הגוף הלאומי וגם בבניין של הגוף האישי. ילד קטן, מה עושים איתו בשנים הראשונות של החיים? לא מלמדים אותו תורה. מלמדים אותו לשחק. בסדר? לא מחדירים תורה בתוך גוף של ילד בן שנתיים. זה לא נורמלי. אתה חולה. תן לו לשחק עם כדורים, עם אנשים מהגיל שלו, אל תדבר איתו כאילו הוא מהנדס אלקטרוניקה של הנאסא. הוא ילד קטן והוא צריך לפתח את הדברים הגשמיים שלו. כמה שזה יהיה מפותח יותר שהוא יהיה קטן, כל הבניין הרוחני יהיה לו איפה לחול. אבל אם זלזלת בשלב הזה ומיד רצית להחדיר רוחניות, הרוחניות לא תוכל לחול על רוחניות. היא חייבת את הכלי שקודם לרוחני, שהוא הכלי הגשמי. ולכן מדינת ישראל וארץ ישראל, כשאנחנו חוזרים אליה, אנחנו מפתחים אותה ומטפחים אותה דווקא בגופה. ולאחר שטיפחנו אותה בגופה, מגיע שלב תהליך רוחני יותר שמחדירים כבר יותר רוחניות. אין האישה, כן? משמעת, לא חשוב, אני לא עכשיו רוצה להיכנס, אלא למי שעשה כלי. האישה נאמנת רק לגבר שעשה אותה כלי. כלומר, השלב הראשון זה להיות כלי. זה כלי, זה כלי. זה לא רוח. כשיש כלי, יש אפשרות להביא רוחניות. ולכן אין האישה מתעברת מביאה ראשונה. כי הביאה הראשונה עושה אותה כלי כדי שתהיה אפשרות להיריון. לאחר מכן בא ההיריון. אני נותן לכם דוגמאות שהן כן השלכות להכל. מי שלא מבין, לא להתאפס בדוגמאות עצמן, כן? זה הכל. ההולך ונבנה מדחיפתה של הנשמה הפנימית הגנוזה בו. מה זה כל התהליך הזה? מי דוחף את כל זה? מי בפנים? יש איזה מין מנוע שנקרא נשמה בפנים, והוא דוחף אפילו את הגוף להתגלות כגוף. הוא אומר, יש לי זמן, אני קודם כל תיתן לו, כן, זה כמו ההורים, אני תתן לילדים לאכול קודם כל, שכולם יאכלו, שזה אחר כך אנחנו נשב לאכול בשקט. אז מי דוחף את זה? הנשמה הפנימית דווקא אומרת לגוף הלאומי או האינדיבידואלי, תיבנה, תיבנה כגוף. אני אומר דבר קצת קיצוני, החילונים חיים את זה באופן טבעי יותר טוב מהדתיים. כי הדתיים מרוב דתיותם, כן, שוכחים את הטבע. הם הופכים להיות אנטי-טבעיים, כי הם דתיים. ואדם צריך לשמור תמיד, בתוך הדת, דת זה לא דת, זה לא קיים, אלא לשמור את הטבע האמיתי האלוקי. לא אכפת לנו מה אומרים אלה ואלה, צריך לראות מה אומרת התורה, וזה חשוב מאוד. אז יש דחף פנימי של הנשמה, היא דוחפת את כל התהליך. כלומר, כשאמרתי מקודם שהמשיח הוא הגנוז, הוא בעצם דוחף את כל התהליך, ובתוך המשיח כמובן האור האלוהי שהוא דוחף את כל התהליכים מבפנים כלפי חוץ. שום דבר לא נעשה מן החוץ אל הפנים, אלא מן הפנים אל החוץ. כל החיים שלנו זה ככה. תפסיקו לחשוב שהדברים הם מחיצוניות, הכל בא מפנימיות. ומכשיר אותו כוח נשמתי בהתפתחותו זו את הופעתה המלאה. כלומר, למה הדבר דומה? למה אני אומר שהנשמה היא הדוחפת? זה כמו פרי. תעמדו ליד תפוז, תשימו שם המצלמה, מהרגע שיש לכם פרח, עד גמר הפרי. מי דוחף את הפרי? החלק הפנימי של הפרי דוחף, דוחף, דוחף את הקליפה אפילו, היא מתפוצצת בסוף. מי דוחף אותה? מהפנים לחוץ. כלומר, הפנים גדל ודוחף את הקליפה שמתרחבת בגלל הפרי האמיתי, הפנימי. למה זה כבר
לא הוא פנימי והוא יצא, הוא ברא את העולם, הוא ברא
החוצה,
ואנחנו דרך חיצוניות, אנחנו חוזרים לפנימיות שלנו.
מגלים את
ה... אולי
לא, אנחנו מגלים בחיצוניות את הפנימי. כלומר, אנחנו מתחילים להתמודד עם דברים מאוד גשמיים, אבל אנחנו מבינים שהדחף הוא דחף שהוא פנימי, שהוא עושה לנו את העבודה הזאת. לגלות את הפנימי בחוץ. זה לא שאני הולך כמו המדע, מה שאת אומרת זה מדען. מה עושה מדען? רואה תוצאות ומנסה להבין מה קורה. אנחנו לא עושים ככה. אנחנו יודעים שיש תהליך אלוהי בפנים, ואני רואה את התוצאות מבחוץ, בהפוך. אז נכון, אנחנו בעולם של חומר, הגישה שלי היא גישה לחיצוניות, אבל בד בבד אני יודע שהפנימי הוא הדוחף את החיצוני הזה להיות מה שהוא עכשיו. אז זה מה שקרה, התפתח היישוב בארץ ישראל, ייבנה הבניין הלאומי, זה הגוף. דרכים, כבישים, צבא, כלכלה, בתי משפט, הכל מלא טעויות, מלא טעויות. בדיוק כמו ילד קטן שלא יודע כלום, אתה נותן לו כדור ובמקום לבעוט הוא עושה באוויר ונופל עם הראש שלו על הכדור ומתחיל לבכות ולא יודע כלום, ועד שהוא יודע לבעוט ולזרוק כדור, לוקח לו שבועות. אז כל המערכת שלנו מערכת שהיא מבולבלת לחלוטין, אבל, וזה הנס, בתוך כל המערכת הזו האלוהי פועל. כן? אולנר מאמין בניסים, עובדה, הוא ראש ממשלה, זה נס. ופרץ עוד יותר, פרץ, כן? להיות במקום שהם היום זה נס ממש מהשמיים. הם אומרים לקבל זו, אני לא יודע איך עשיתי, לא הבנתי מה קרה פה. יש מישהו שדוחף. איפה נמצא המשיח? מתחת לכיסאות של החכים, מתחת, כן? בפנים מתחת. כלומר, אתה רואה בתי המשפט בלגן שלם, זה נגד זה, כולם צועקים, כולם זה, ומלך המשיח בפנים שם מסתתר, והוא דוחף את כל התהליך עם כל השטויות וכל ה... טעויות שהם עושים. בתוך הטעויות האלה התהליך הוא תהליך אלוקי. אתם מבינים דבר כזה? זה פרדוקס גדול, אבל ככה זה עובד. נכון, נכון, אבל בשביל זה אנחנו לומדים, בשביל זה אנחנו לומדים, כדי לא להתבלבל. פרה אדומה מצד אחד מטהרת את התמאים, מצד שני מה היא עושה? מטמאה את התיאורים. איך זה עובד? לא מבין כלום. זה נקרא פרה דוקס. כן, זה הפרדוקס. כן, אז אותו דבר בחיים שלנו, הכל פרדוקס. ובמיוחד בארץ ישראל, הכל הפוך. הכל באותו סגנון של פרדוקס. יש לך מערכת שמסדרת משהו, מצד אחד זה מקלקל משהו אחר. איך זה עובד? לא יודע. אנחנו מפציצים את עזה בשמונה בבוקר, בשמונה וחצי יש 20 מסעיות עם גלידות ובשר וחלב לתת להם לאכול. אחרי הצהריים הם יורים עלינו כמה קסמים, בערב אנחנו עושים כן שלב שני של ארוחת ערב, נותנים להם עוד מטעיות, בבוקר שולחים להם טנקים. זה ארץ ישראל. תשאלו כל גוי נורמלי, בגלל לכם אתם שוגעים, יורים עליכם ואתם, אין גוי בעולם שיעמוד ככה. ראיתם פעם שיורים על מדינה במשך שנים? איפה ראינו? איזה ארץ יש דבר כזה? באיזה מקום יש דבר כזה? השכן שלך פשוט יורה עליך ואתה שואל את כל אומות העולם, טוב, מה עושים? טוב, בוא נעשות קבינט, מרוב קבינטים ומטבחון, אין לך כבר מה לאכול את המטבחון. אין דבר כזה בעולם, אין. מצד אחד זה חולשה גדולה, מצד אחד זה כוח גדול. שבלעדיו אי אפשר כתתגלה הנשמה בעולם הזה. אתם מבינים מה הולך פה? בלי זה אין זה, אין. אין גאולה בלי הבניין הגשמי שקודם לזה. מתוכו יפוח רוח גדול. איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? קודם נשמה או קודם גוף? גוף. ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, אחרי זה ויפח באפר נשמת חיים. אבל מי היה קיים קודם? הנשמה. אז זה לא משנה כלום. הבניין הוא בניין של גוף שבתוכיותו אני מחדיר נשמה. נשמת האומה תתעורר לתחייה, מעומק טבעה תכיר את כל מהותה. כלומר, למה שומרים שבת בארץ ישראל היום? זה יום לאומי, נכון? אפילו שאתה לא שומר פרקטית את השבת, החנויות אמורות להיות סגורות, הדברים סגורים, זה יום החופש הלאומי, נכון? תשאל כל חילוני בחוץ, למה יש שבת, סוגרים את החנויות, למה לא עושים כמו באירופה יום ראשון, מה הוא יגיד לך? זה לאומי, אני צריך לשמור על סדר לאומי? לא דתי, לאומי. למה דבר אחר? מדברים עברית בארץ ישראל, למה? זה מצווה, מדאורייתא לדבר עברית. יש מצווה מן התורה לדבר עברית. אבל החילוני לא מדבר עברית בגלל שזה מצווה, נכון? בגלל שזה לאומי, הוא חייב לדבר שיהיה שפה של הלאום. מי צודק? הלאומי או הדתי? הלאומי צודק, אתם יודעים למה? כי המצוות הן לא דתיות, הן לאומיות. כל מצווה זה מצוות הלאום. ולא מצווה דתית פרטית. אין דבר כזה. זה הצדק האמיתי. בגלל שאני שייך ללאום, אז אני כפוף למצווה הפלונית והלמונית. כלומר, כל המצוות שלנו הן מצוות לאומיות. ואם אני לא מבין את זה כאדם דתי, בגלל שנכנסתי למגירה דתית, אז אני בחולשה, אני לא מבין. אז אני חושב שאני עושה את הדברים בגלל שנהייתי דתי. לא נכון. כמה שאתה יותר לאומי בדתיות שלך, כמה שאתה יותר שלם. אל תשכח את זה. מעוצם כוחה תכונן את סדרי חייה העצמיים. כמה שיותר עצמיות ועצמאות. יתפרט את הכוח הפנימי כהר פרצים. זה יעשה בלגן, כן? כי הכל מתפרט, הכל יוצא כמו הרגש. אנשים אין להם סבלנות, מתפרצים החוצה. והחיים הישראליים מתוך הכרח פנימי ומתוך הכרה חופשית גם יחד. כן, רוצים להיות חופשיים. מפחיד, מה זה, אתה רוצה להיות חופשי? כן. וזה נכון, אתה צריך להיות חופשי. אף פעם לא להיות כפוף לאף אחד בעולם הזה. אף פעם. להיות חופשי, ממש. שהרגש הפנימי הוא העושה את הדברים. בוודאי. אם אתה לא סולח לעצמך, על טעויות שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא לא יסלח לך. וכשעם ישראל שנה את עצמו במשך הרבה שנים, אז הגויים שנאו אותנו וזה עבד. וכשהתחלנו לאהוב את עצמנו, ובנינו לעצמנו צבא שאוהב אחד את השני, אז גם האויבים לא מסוגלים כבר, השנאה שלהם לא יכולה כלום עליהם. בגלל שאנחנו אוהבים את עצמנו. וזה שווה גם לאדם הפרטי. כשאתה מתחיל לאהוב את עצמך, אין שום דבר יכול לשלוט עליך. אבל כשאתה שונא את עצמך, כל מי ששונא אותך יכול עליך. אז התחלנו לאהוב את עצמנו. כשבנינו את מדינת ישראל, התחלנו לאהוב את עצמנו. אנחנו מסוגלים לתת את נפשנו בשביל כל אחד ואחד. כדי שעם ישראל יחיה. הכרח שהוא החופש היותר גדול, החופש של מה שמאיר ודוחק בתוכיות הנשמה, הוא מוכרח להיוולד ולהופיע. כלומר, תן קצת אמון במה שיש לך בפנים. אל תרצה כל הזמן לקשור לפי השכל הקטן שלך. תן קצת לדבר בפנים. אל תדבר כמו רובוט. תן לפנים שלך להתבטא קצת. תוציא את מה שיש לך בפנים. אל תפחד. אבל בהתחלה יוצא קצת לכלוך. לא חשוב. גם הלכלוך הזה הוא חלק ממך, נכון? כשאוהבים מישהו, אוהבים אותו גם עם הכשרונות. גם זה חלק מהמהות שלו. כי לפעמים חלק עקום קצת מהפנים, אצלו זה חן. זה נקודת חן. יעשו באותו הציוויון הראוי להם. יש לנו מלא דוגמאות, רק אנחנו לא יודעים לקרוא אותם. מה עשו עם כל המנגנונים של הכתורת של כל האנשים שהיו עם בלק ובלעם, כן, שהביאו, סליחה, עם קורח, כן, הביאה הכתורת, כל המחתות, מה עשו איתם? כן, אנשים באו, עשו מחלוקת על משה רבנו, נכון? הקדוש ברוך הוא בא ומופיע, משה אומר, נו, תחליט, הקדוש ברוך הוא, תראה להם, עם מי אתה? מה הקדוש ברוך הוא עושה עם 250 איש שם? שורף אותם, נכון? שורף אותם לחלוטין, לא נשאר כלום. מה עושים עם הכלים שלהם עם המחתות? אתם לא יודעים מה עושים עם זה? ריפוד בתוך בית המקדש. במקום הפנימי בבית המקדש. מה זה? איזה קליפה, אנשים חטאים, אנשים עבריינים עשו פה עבודה זרה, באו להפתיר כתורת במקום משה רבנו, מחלוקת, זה, אתה לוקח את הכלים האלה? מה הייתם עושים? שורפים אותם בזבל. מקללים, יורקים, נכון? לא. למה? כי התגובה היא תגובה חזקה. הצורה היא לא טובה. אבל הפנים הוא טוב, תיקח את הכלים האלה, זה אנשים שרצו להתקרב, חלקו על משה רבנו, הייתה להם טעות, אבל מה שהם רצו בפנימיות זה דבר טוב כי הם ישראל. אז אני לוקח את כל הכלים ששימשו למחלוקת, ואני הופך את זה לדבר עליון. איפה רואים דבר כזה? רק עם ישראל מסוגל לעשות דברים כאלה. אותו דבר, המראות של אנשים, אותו דבר. זה העניין, שברי הלוחות, הקדוש ברוך הוא שובר את הלוחות, משה רבנו זורק, כן? כועס, או עושים את חטא העגל. מה אתם עושים הלוחות האלה? לא מתקרבים אליהם יותר, נכון? זה הפך להיות כללה. לא? לוקחים אותם ושמים אותם בארות עם הלוחות השניים. למה? כי זה חלק מהבניין, כי לפני הבניין המחודש צריך חורבן של הבניין שקדם. אל תזלזל בחורבן של הבניין שקדם. אל תזלזל בגיל שהיית בגיל 18 או 20 ועשית שטויות. ותגיד היום, וואי 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 וואי, איזה בן אדם הייתי עבריין וזה וזה וזה. לא. תיקח את כל הכוח שהיה לך לעשות את השטויות האלה שם ותשתמש בו עכשיו לקודש. יותר בריא. אותו כוח, לא פחות ולא יותר. דוד המלך אומר, וחטאתי נגדי תמיד. דוד המלך חטא עם בת שבע, לקח אישה שהייתה שייכת לבן אדם אחר. נכון? למרות זאת כתוב בגמרא, כל האומר דוד חטא אינו אלא שוטה. טועה. שוטה, יצא. למה? למה? כי דוד המלך אומר, חטאתי נגדי תמיד. מה זה חטאתי נגדי תמיד? תמיד הוא רואה את בת שבע מול העיניים שלו ואחרי שהוא עשה. איך אתה יכול לחיות ככה? איפה שאתה הולך? אתה אומר, אני לא מסוגל להיכנס לבית כנסת, חטאתי. לא נכון. חטאתי נגדי תמיד זה רק הברומטר. כמה היה לי כוח ללכת לבת שבע, אותו כוח עכשיו, איפה שאני הולך בקדושה? אני פותח ספר, אני רוצה אותו כוח כמו שהייתי נמשך אליה עכשיו בספר הזה. ועכשיו בלימוד הזה, ועכשיו בזה, ועכשיו בזה. אם זה פחות מהבת שבע, למה? למה שם חזק ופה חלש? זה העניין. חטאתי נגדי תמיד, יש לי ברומטר שדחף אותי לדחף הלא כל כך יפה הזה, שידחוף אותך עכשיו הדחף למקום יפה. הלא שימית, שימית רק את הכיוון. הכוח נשאר בפוטנציאל אותו כוח. לא שוברים בן אדם ואומרים לו, אתה אדם חוטא, אתה אדם לא צנוע, אתה אדם לא יודע מה, כן? שוברים אותו לחלוטין וכופים אותו, משנים לו את הטבע, לא? משתמשים בכוח שלו, אותו כוח, כן? אותו סיפור בגמרא מפורטם של הילד שלא היה מתעניין בשום לימודי תורה, אבא שלו כבר השתגע, כל המורים שהיה מביא היה זורק אותם, לא רוצה כלום, לא רוצה ללמוד, עזוב אותו. בסוף הילד מסתכל בחלון באמצע שיעור, והמורה בא, מסתכל, רואה שיש אישה זונה למטה, והילד פתאום מסתכל שם, פעם ראשונה שורים את העיניים שלו, מתעניין במשהו. המורה הולך למלך, האבא של הילד אומר לו, אני לא רוצה ללמד את הבן שלך, זה עבריין גדול, שם ישמור, תראה מה זה, אני נותן לו שיעור, מסתכל בחלון, יש שם אישה זונה בחוץ. אומר המלך, ברוך השם, סוף סוף נעשיתי משהו שמעניין את הבן, היא תהיה המורה שלו. והוא לוקח את האישה הזאת שמבטיחה לו, כן, כל מיני הבטחות, בתנאי שתלמד. וככל שהוא לומד, הוא כבר בסוף מבין שאין לו מה לעשות איתה. אבל המנוע זה המנוע שעניין אותו, תשתמר במנוע. הדברים הם לא פשוטים, וצריך הרבה אומץ בדור שלנו, כן, לשבור קצת את הערכים. אז לפעמים, כן, אנשים ששומעים שאומרים, אתה שובר את כל הערכים שהיו לנו עד עכשיו. נכון. נכון. אולי עשינו הרבה טעויות, וזה חלק מהתהליך, אבל היום צריך לומר את הדברים כדי לבנות את הדור החדש שלנו, ולא לפחד. לא לפחד מההתקדמות הזאת. אז לפעמים היא עוברת דרך קשיים, אנחנו לא כופרים, הפוך. אנחנו מנסים לחזור לאמת הפנימית המקורית שלנו, לטבע האמיתי. עד שיומר רוצה אני. עד שאני אגיד, אני רוצה, לא שיכריחו אותי, לא ש... כן? תלמד תורה, תתפלל, התפללת, ברכת, לא, 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 זה לא ככה. אז לפעמים אתה אבא ואמא, אז אתה חוזר. אבל אתה צריך להגיע לשלב בחוכמה גדולה, עד שהילד, שהדור, יאמר, רוצה אני, לא אתה. לא בלי שאתה אומר לי אני, כי רוצה אני. זו בחירת האדם החופשי. אבל לעשות תחפושות של פולחן, כולם יכולים לעשות. הרי קל מאוד לעשות את כל תרי"ג מצוות התורה, אבל לתקן מידה אחת צריך חיים שלמים. של מידה אחת. אז כל הבניין הזה הוא בניין שלם. בעזרת השם, אנחנו נמשיך יותר ויותר ונדבר גם על הערכה של הציפייה לגאולה. אם יש ערך בציפייה עצמה, או שרק הגאולה היא הערך, והציפייה זה רק מנגנון שמוביל לאותו ערך. כן? הרבה הרבה נושאים, הרבה הרבה דברים, והלימוד הזה, ככל שאני נכנס בו, אני רואה כמה הוא רחב, וכמה חשוב ללמד את הדור שלנו את הלימודים האלה, ולחזור ולראות את הדברים בעין אחרת, בעין שונה, בעין פנימית, בעין שמתאימה לדור. תודה.